שבוע טוב, אנחנו מתחילים פרק ב' בנתיב התורה בעמוד י' מפני כי התורה. היא השכל העליון וקשה לקנות התורה שהיא שכל העליון. לכך צריך שיהיה אל האדם הכנה לקבל התורה, ואם לא כן, לא יקבל אותה. וההכנה שצריך לתורה הם דברים הרבה מאוד, עד שהוא ראוי אל התורה. כי האדם הוא בעל גוף, והתורה היא שכל אלוקי. לכך צריך האדם שיהיה רחוק מן המידות שהם גשמיים, וצריך להידבק במידה שהיא שכלית. ועיקר המידה שהיא שכלית היא הענווה, כמו שיתבאר עניין זה במקומו. ולכך אי אפשר לקנות התורה כי אם בעל מידה זאת. ההקדמה הזאת של המהר"ל כאן היא הקדמה מאוד מאוד חשובה, שאם לא מודעים לה, אז אדם יכול לתרוח הרבה מאוד ללמוד תורה, ועושה מאמצים אפילו שכליים גדולים מאוד, ענקיים, והוא אפילו ישתדל עד מאוד, והוא עדיין לא יצליח לקנות תורה באמת. מה מסביר כאן המהר"ל? המהר"ל מסביר שלכאורה האדם הוא לא כלי שמתאים לתורה. ככה הוא אומר. שהרי האדם הוא בעל גוף. גוף זה חומר. חומר זה לא דבר נקי. זה לא דבר עדין, זה לא דבר רוחני, זה דבר גשמי. אם כן, אנחנו מנסים, מה זה ללמוד תורה? לעשות חיבור בין שני דברים שנראים מאוד לא מתאימים אחד לשני. תורה היא מחשבה אלוקית עליונה, רוחנית אצילית. עדינה תאורה. האדם הוא בעל חומר אחור, גס ועווה, ולא נקי. עובדה שצריך להתרחץ כל יום. אבל לא רק את הגוף באופן חיצוני צריך לרחוץ, צריך גם לטפל במידות. אז איך אפשר לחבר את שני הדברים יחד? זה נראה כזה אתגר שהוא כמעט בלתי אפשרי. טוב. נו, אז אומר המהר"ל, יש לנו צורך בהכנה גדולה. וכאן המהר"ל נותן לנו אינדיקציה שאסור להתעלם ממנה, והיא שלא פחות מאשר האדם צריך להיות עסוק בלימוד תורה, הוא צריך להיות עסוק בללמוד מהן ההכנות הנדרשות לקנות את התורה. הוא לא צריך להקדיש פחות זמן לזה מלזה. זה לא מספיק ללמוד הרבה מסכתות. צריך ללמוד את ההכנות לקנות את הערכים שמופיעים בתורה. זה בכלל לא פשוט הסיפור הזה. כי פה מדובר בעניין פנימי מאוד. יכול להיות שמבחוץ יש לך אדם עם הרבה שכל, IQ גבוה, עבר פסיכומטרי, והוא אדם מאוד מאוד, הוא אדם מאוד רחוק בכלל ממדרגת התורה. כי אין לו את ההכנות המתאימות לתורה. יש לו אולי הכנות מתאימות לדברים אחרים. יש לו הכנות טבעיות, ללמוד מתמטיקה ומדע וחוכמה, אבל אין לו את ההכנות המתאימות לזה. כמו שהוא אומר כאן, שיש הכנות הרבה מאוד, הם דברים הרבה מאוד. עד כדי כך, שיש פרק שלם במסכת אבות, שנקרא פרק קניין תורה. מה זה הפרק הזה? לא, לא 48 קניינים. לא. מה הם 48 דברים שהאדם צריך כדי לקנות את התורה? זה ההכנות. רשימה של 48 דברים, גמטריה מוח, עד שהאדם יכול בכלל לקנות את התורה בשלמותה. כן, צריך ללמוד פרק עניין תורה. כלומר, לא מה קונים, אלא איך קונים. צריך לעבור על הרשימה שמה. איך קונים תורה? לא רק מה קונים, מה אנחנו הולכים ללמוד. כי אם לא עושים את ההכנות המתאימות, אז לפעמים יש גם אשליה כזאת שאתה קונה תורה, אבל לא קנית. לא קנית כי לקח טוב נתתי לכם. תורתי אל תעזובו. תורה זה לקח טוב. זאת אומרת, זה עניין של טוב, זה עסק בטוב. אז אתה בעצמך חייב להיות טוב. כי אם לא תהיה טוב, איך הטוב ידבק בעינו טוב? זה לא שייך. אתם יודעים, אפשר ללמוד את זה ממלאכת ההדבקה. עסקתם פעם במלאכת ההדבקה? מה? אנחנו שייכים לדור של הזקנים. בדור של הזקנים אמרו לנו להדביק. אז מה עשה? הרי כל פעם שרצית להדביק, אמרו צריך להכין את המשטח להדבקה. צריך לנקות אותו, צריך לשייף אותו, צריך לשפשף אותו, כי אחרת זה לא נדבק. אם אתה רוצה להדביק כשהמשטח שאתה ואתה רוצה להדביק הוא לא נקי, זה לא תופס. גם אם תשים הרבה דבק בסוף, זה נפרד. אז זה אותו דבר. כדי שהתורה תהיה נדבקת באדם, או האדם יהיה נדבק בתורה, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם. יש פסוק כזה, שחייבים להגיד, להגיע למדרגה הזאת. אז צריך הרבה הכנה, וזה בעיקר הכנה בעניין המידות. לכן בפרק הזה, שהוא בעצם פרק על ערך התורה, כן, המהר"ל הקדיש את הנתיב הראשון בנתיבות עולם לנתיב התורה, כלומר לקניין תורה. אז יש הרבה הדרכות מה יביא את האדם לקנות באמת תורה. עכשיו, אומר המהר"ל, בראש ובראשונה, ענווה. מאיפה הוא למד את זה? הוא למד את זה ממה שמפורש בתורה. בדיוק. והאיש משה ענב מאוד מכל אדם. כלומר, כאן התורה גילתה לנו את הסוד של קבלת התורה על ידי משה. המשנה הראשונה באבות אומרת, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. בסדר. אבל במה זכה משה רבינו? במה הוא זכה? תשובה, והאיש משה ענב מאוד מכל אדם. כלומר, אין לו מתחרה. אין לו מתחרה במידת הענבה. לכן, אין לו גם מתחרה בקבלת התורה. מה אתה אומר?
אם זה מתת
האל
או זה
עבודה
עצמית?
הגענו לשאלה הגדולה. הוא שאל, האם המידה הזאת, ידידיה, שאל, האם המידה הזאת של משה רבינו הייתה לו קנויה באופן טבעי, או שהמידה הזאת הוא עמל בה?
הוא עמל וקנה אותה.
עמל וקנה אותה. מאיפה אתה יודע?
מה?
מה?
אני רואה, הרבה שנה עם עם ישראל.
אתה אומר שכדי לסבול את עם ישראל 40 שנה, בטח צריך להיות אדם ענב מאוד. קודם כל אתה צודק. אבל יש הוכחה יותר פשוטה. יותר פשוטה, כדאי לשים לב לדבר הזה. כי זה עניין עקרוני בלימוד תורה. אם המידה הזאת הייתה טבעית במשה רבינו, לא צריך לכתוב את זה בתורה. התורה לא כותבת דברים שהם אצל האדם טבעיים. כי מה הועילו חכמים בתקנתם? למה אני צריך שיגידו לי בתורה דבר שאדם קיבל באופן טבעי? אז מה זה קשור אליי? התורה ניתנה לנו. אתם מבינים, עכשיו אני מדבר בלימוד, איך צריך ללמוד תורה? אם התורה אומרת לך, והאיש משה ענב מאוד מכל אדם, אם זה כדי לענות לשאלה, אם זה היה טבעי למשה רבינו, מה זה יועיל לי שזה יהיה כתוב בתורה? אתם מבינים מה אני שואל? אז אתה תתחיל לכתוב על כל אחד ואחד מה המידה הטבעית שבו, אז מה זה קשור אליי? אם אחד קיבל כישרון להיות וירטואוז בפסנתר, זה קשור אליי? לא, למה? כי אני לא נולדתי ככה, מה אני יכול לעשות? אז אחד נולד להיות גאון בפסנתר, השני נולד להיות גאון במתמטיקה, השלישי נולד ענב מאריסטון, מה זה קשור אליי עכשיו? אז למה אני צריך ללמוד את הפסוק הזה בתורה? אתם מבינים מה שאני אומר? לכתוב דברים שהם טבעיים בתורה, אין לזה שום תועלת מבחינתי. לכן התורה לא כותבת דברים שהם טבעיים, שהאדם לא היה צריך לעמול כדי לקנות אותם. אז מה זה נקרא תורה? אז מה הדרכה שיש בזה? מה יגידו לי? תשתדל להיוולד במזל הנכון. זה מה שהתורה תגיד לי? תשתדל להיוולד בכוכב שאתה, כשאתה נולד, אתה כבר ענב. תודה רבה. בשביל זה אני לא צריך תורה. אתם מבינים איך צריך ללמוד תורה? כל פעם שמספרים לך משהו טוב על מישהו, אם אתה תבוא ותגיד לי, זה היה אצלו טבעי, הוא לא השתדל בשביל זה, הוא קנה את זה באופן טבעי, אז למה אתה מספר לי? מה זה עושה לי? זה לא עושה שום דבר, זה לא תורם לי שום דבר. כי אני לא ככה. אלא התורה היא מלשון הוראה, היא מלשון הדרכה. אז אם התורה אומרת דבר מה על משה רבינו, סימן שמשה רבינו, יכול להיות שהייתה לו נטייה לענבה, אבל להגיע למדרגה של להיות ענב מכל אדם על פני האדמה, זה חייב להיות קניין. אחרת לא קיבלתי מזה שום הדרכה. התורה לא תכתוב דברים שהם מעצמם, הם לא קשורים אליי. כן.
המדרש אומר שכשנולד משה
נתמלה בית
אורה.
כן.
אז זה לאו דווקא
בהקשר של הנבא? לא, לאו דווקא. קודם כל, כתוב, זה באמת לא כתוב מפורש בתורה, אז דבר ראשון, צריך לשים לב, יש הבדל גדול מאוד בין מה שנאמר בתורה שבכתב, לתורה שבעל פה. תורה שבעל פה תבוא לפנח לנו דברים. אז אפשר להגיד שמשה רבינו הייתה לו נשמה גדולה, מותר לך להגיד את זה. שכשמשה רבינו נולד, הבית נתמלה אורה. מה זה נשמה גדולה? תפקיד גדול. הקדוש ברוך הוא הכין לו תפקיד גדול. אבל מה קורה כשהקדוש ברוך הוא מכין לאדם תפקיד גדול, ואדם לא עושה שום מאמץ כדי לקנות את הערכים שמתאימים לתפקיד הזה? אתם יודעים שאני מכיר כמה אנשים כאלה בעולם. כמה אנשים זה כמה מיליונים, אם לא יותר מזה. שהם נולדו לתפקידים גדולים וגורנישט אומרים אצלנו שום דבר, למה? כי הם לא עשו שום עבודה כדי להוציא את זה לפועל, אז הם נולדו גאונים ומתו גאונים ואף אחד לא ידע שהם היו גאונים, אז הכל נגמר, אז זה לא עושה שום דבר. מה זה עושה? אלא ברור שמשה רבינו היה בעל נשמה גדולה, זה פשוט, אבל הוא עמל מאוד, והתורה מספרת לנו על העמל של משה רבינו, כמו שכאן נתנו כמה דוגמאות, הדוגמאות שהביאו כאן, איך משה רבינו מסר את נפשו, הוא היה, יצא אל אחיו. יש הרבה פסוקים שכשאתה מתחיל לקרוא אותם נכון, אתה פתאום מבין איך משה רבינו, אז הוא יצא אל אחיו. מה, מה אתה צריך לצאת אליו? אתה יושב בארמון המלך, נהנה מכל מטעמי פרו ומצרים העשירה, מה אתה צריך עכשיו את כל הצרות האלה? עכשיו ללכת לצאת אל אחיך, לחטוף מכות? מה אתה צריך את זה? מה זאת אומרת? אחים שלי. אתה מסכן את החיים. נו, בשביל מה אנחנו כאן? כדי לחיות בפינוק? קיבלתי נשמה גדולה, אבל צריך בשביל זה גם מסירות נפש גדולה. זה לא פשוט.
היה באטליה.
כן.
הרב שאמרה אומר, לכך צריך האדם שיהיה רחוק מהמידות שהן גשמיים. אז הוא לא מתכוון שעצם הגשמיות היא לא טובה. זאת אומרת, הוא מתכוון להתחק משימוש לא נכון במידות גשמיות. זה הכוונה?
הכוונה מנטיות נפשיות גשמיות. כשהוא אומר, זה מדויק, תסתכל. לכך צריך האדם שיהיה רחוק מן המידות שהם גשמיים. הכוונה היא ככה. בנפש האדם יש לו שתי נטיות. אחת כלפי מטה ואחת כלפי מעלה. כל כוח בכוחות הנפש, יש בו נטיות הפוכות המתרוצצות בו. נטייה מתרוצצת כלפי מטה, כלפי הגוף. ונטייה מתרוצצת כלפי מעלה, כלפי עניינים רוחניים.
אבל הנטייה כלפי מטה היא לא רעה מיסודה.
מה זאת אומרת היא לא יסודה? אם אתה חי כדי לאכול, זה רע או לא רע?
לא, ברור שזה רע, אבל אין בעיה.
זה נקרא מידות גשמיים.
בעצם האכילה, זאת אומרת...
זה פעולה, אכילה זה פעולה, זה לא מידה. צריך לדעת להיזהר. אנחנו מדברים עכשיו לא על הפעולות. אם אתה לוקח פעולה כשלעצמה, אין לה משמעות.
אבל הפעולה לא באת ברצון.
מה? על זה אני מדבר. המידות זה ההתעוררות לפעולה. הפעולה עצמה, הקשר לעצמה, זה אכילה. אכילה, אתה יכול לפרש את זה כדבר של מצווה, כדבר של רשות, כדבר של איסור. תבדוק כל פעולה, כן, הרמב״ם בהלכות דעות מלמד אותנו את הכלל הזה. כל פעולה, כל פעולה, אתה יכול לפרט אותה מצווה, רשות, איסור. אז מה?
אבל אם יש לי מידות שרחות כלפי מעלה למשל, אז מה שייך אכילה?
אתה חייב לאכול. א', אתה חייב לאכול. אין דבר כזה אדם שלא אוכל. אפילו אליהו הנביא
אכל.
כד הקמח לא תכלה. אז אוכלים. דבר ראשון חייבים לאכול. דבר ראשון. דבר שני, הגיע הזמן, ידידיה. להתראות. דבר שני, יש מטרה לאכילה. מטרה, פעולה, אכילה זה פעולה. עכשיו, את מה זה משמש? כן. זה יכול לשמש קיום האדם. זה יכול לשמש הנעת האדם. זה יכול לשמש מטרה מאוד עליונה. חייל אוכל ביום הכיפורים ובאמצע הקרב. נו, מה אתה אומר?
מצוין.
מצוין, יפה. אתה רואה? אכילה שאצל כל אחד זה קראת אצלו, זה הופך להיות מצווה.
אז בעצם שאלה גובה, כי אני רואה שהמרל חוזר לזה הרבה, על המושג הזה שרחוק
כן.
מן המידות
השניים. נכון.
השנים.
נכון.
ובעצם, לפי משווים עם הרב, בעצם להתרחק מהשימוש הלא נכון במידות האלה.
כן, ברור.
זה הכוונה.
הכוונה
ש...
שאדם הוא צריך להיזהר מן הנטייה המושכות אותו כפי גשמיות. מושכות אותו. כשאתה אוכל, בואו נסביר את זה ככה. כשאתה אוכל לפי צורך ולפי מידה, אוקיי? אתה לא נמשכת אחרי פעולה גשמית. אחרי, אתה לא נמשכת. קבעת לעצמך את הערך. להימשך זה, אומרים לך, אכול כפי יכולתך. פה אתה בבעיה. אם אכול כפי יכולתך, אתה בבעיה. כי מי קבע שיש דבר כזה? אכול כפי יכולתך? אכול כפי צורכך? אכול כפי מטרתך? האדם עצמו, גם כשהוא אוכל לפי צורכו, הצורך הזה יכול להשתנות. אם אדם עוסק בפעילות פיזית אינטנסיבית, אז הצורך שלו הוא גדול. אם הוא מתעסק בפעילות פיזית מינימלית, אז האוכל שלו הוא קטן, הצורך שלו הוא קטן. ולפעמים הוא גם צריך להימנע מאכילה. אבל אם אומרים לך, אכול כפי יכולתך, בעיה. זה נקרא להימשך מידה גשמית. כי אתה אוכל לשם הפעולה, ולא לשם המטרה, ולא לפי המידה. לכן הוא אומר שאדם לא יוכל לקנות תורה בצורה כזאת. למה? כי התורה היא משיכת האדם כלפי מעלה, לא כלפי מטה. אתה נתון באיזון דק בין העולם. זה אגב המדרש המפורסם שרשי מביא על מעשה בראשית. שהקדוש ברוך הוא, למה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם ביום השישי? ביום הראשון ברא שמיים וארץ. טוב, בסדר. גם עליונים וגם תחתונים. ביום השני, ותראה יבשה. זאת אומרת, הוא מסביר שבכל יום נברא עוד דבר ששייך לעולם העליון, עוד דבר ששייך לעולם התחתון. כשמגיע לבריאת האדם, תיקו. נבראו דברים שנמשכים כלפי מעלה, כמו דברים שנמשכים כלפי מטה. כלומר, העולם נמצא באיזון. עכשיו אמר הקדוש ברוך הוא, איך אני בורא את האדם? אם אני בורא אותו מן העליונים, זה ברור שהעולם נמשך כלפי מעלה. אם אני בורא אותו מן התחתונים, אז זה ברור שהעולם יימשך כלפי מטה, והוא יתרחק מן האלוקות, עד שבסוף יאבד כל קשר. אני בורא אותו מזה ומזה. ויפח באפיו נשמת חיים. ויקח אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. גם מן העליונים, גם מן התחתונים. עכשיו, מה האתגר של האדם? הוא הכוח המאזן את כל הבריאה. ככה מסביר רש"י. הוא מביא את המדרש, אבל זה הפירוש העמוק. זאת אומרת, אתה כל הזמן באיזון הדק הזה, ואתה מכריע. מסביר מסילת ישרים. אם משכת את המציאות הגשמית שלך כלפי מעלה, כל העולם הולך יחד עם זה. למה? כי אתה נקודת האיזון בבריאה. אדם הוא נקודת האיזון בבריאה, בין עליונים לבין תחתונים. כלומר, בין עולם שנוטה לאידיאלים, לבין עולם שנוטה לגשמיות. מה?
שהחול נמנות מהקודש.
כן.
אז פיצול אישיות כזה?
לא, לא פיצול אישיות. הפוך. חיבור אישיות. לא פיצול, חיבור. אתה כל הזמן מחובר בין שני העולמות, באים העולמות האלה. עכשיו, לך הבחירה, או אתה מושך את הכל כלפי מעלה, או אתה נמשך כלפי מטה. ואומר המסילת ישרים, העולם הוא בשיקול גדול. יעלה האדם, יעלה כל העולם איתו. ירד האדם, ירד כל העולם איתו, מבול. לא, אין שום פיצול אישיות. פיצול אישיות זה אומר שביום אחד אתה ראובן, למחרת בבוקר אתה צועק אני שמעון. אבל אתה לא ראובן ואתה לא שמעון. אתה כל הזמן גוף ונשמה.
אז פעם אחת אני רוצה לעלות כתבה. ולמחרת אני רוצה לרדת כתבה.
זה העבודה. לא להיות ככה. לא, לא להיות ככה.
האידיאל הוא לעלות כתבה על העבודה.
האידאל הוא שאתה כל הזמן חי את הכל ביחד, כי אתה אף פעם לא יכול להיות לא גוף רק ולא נשמה רק. זה מסוכן, אני לא מציע לאף אחד להיות או רק גוף או רק נשמה. יש לזה הגדרה מאוד ברורה, מה זה כשאדם הוא רק זה או רק זה. ואם כן, האדם הוא כל הזמן הכל, ובהכל הזה הוא צריך לדאוג שמה שקובע זה הנשמה שמושכת כלפי מעלה.
זאת אומרת, עצם החיבור של החול והקודש, זה המשך כלפי מעלה.
נכון. עצם החיבור, כשהנטייה הגוברת, זה תמיד מי שבעל הערך יותר גדול.
אז אני מחיה את הגוף בעצם.
מה?
אני מחיה את הגוף.
אני שומע.
אבל השאלה עצמה היא ערכית, אז למה היא לא מחיה אותו באופן כזה שהוא
היא חובה? היא מחיה אותו כדי להתקיים בו. הנשמה מחיה את הגוף כדי להתקיים בו. על כוחך אתה חי.
זאת אומרת, שאם אני עכשיו אביא פה ונגיד בממשלה סתם, אני כדוגמה בממשלה רוסית, מסתור סתם, אבל מסתור...
חיגענו לממשלה רוסית, טוב.
אז יהיה פה הנהגה רוסית וסתם, זה לא חשוב.
לא הבנתי.
אם יש פה שליטה מסוימת, לא דווקא בעצם, שליטה על טריטוריה, שליטה של, אני יודע, רוסית או גרמנית, אז מה שיקרה זה מציאות גרמנית או רוסית וחי גם לה. אז אם הנשמה היא ערכית והיא שולטת על הגוף, אז למה אני צריך לך לעבוד אם הנשמה שלי היא טובה ומהותה? מי מושך אותי כלפי מטה? נכנסה נשמה לתוך כלי
אני הבנתי, כן. אתה אומר אם מראש הנשמה היא יותר ערכית מן הגוף, אז למה בכלל צריך להיות עבודה? הרי לכאורה ממילא היא שולטת, הבנתי. ממילא יש לה יתרון מצד ערכה. זה מה שהוא שואל. יש לה נשמה יתרון טבעי מצד ערכה על הגוף. אז למה צריכה להיות עבודה אצל האדם? במה צריכה להיות עבודתה של הנשמה של האדם? נגיד, עבודתו של האדם? ממילא יש בו חלק בעל יתרון, נכון? כן. יש לזה תשובה אחת מאוד פשוטה. אם הנשמה נמצאת בשמיים, נגיד בשמיים כדי לצייר את העניין, היא נמצאת בבית שלה. כיוון שהיא בבית שלה, ברור שיש לה יתרון. מה? היא בעלת בית. זה המדרש של קהלת רבה שהמסילת ישרים מביא. שהגוף זה כפרי שנשוי לבת מלך. אבל הבת מלך עזבה את הארמה. רק רגע. נסביר עד הסוף כדי להבין את העניין. כי זו שאלתה שאלה מאוד חשובה. אם באמת מצד עצמה הנשמה היא בעלת ערך נקי גדול יותר, אז אני לא צריך לעבוד, זה בסדר. היא תבוא את תוך הגוף, היא תגיד לגוף, חביבי, פה אני בא לת הבית, כי הרי אני בא ממקום גבוה, אתה סך הכל באפר מן האדמה. אז מי שולט פה? אז אני שולטת. אז מה פתאום צריך עבודה? מה פתאום אמרתי שאדם נמצא באיזון שקול, וכל הזמן, כל הזמן, כשאני אומר כל הזמן, הכוונה, כל רגע, כל רגע, חייב האדם להגביר את השליטה של הנשמה על גופו. כל רגע. זה עניין של כל שנייה. אוקיי? אז למה? התשובה היא כזאת. כי הנשמה גלתה ממקומה.
אז זה אומר שהגוף הזה שהיא גלתה אליו, יש לו כוח מצד עצמו להתנגד.
בוודאי.
אז מי מחיה את הגוף?
לא. באותו רגע שהגוף קיבל חיים.
מהנשמה.
נכון, הוא קיים מצד עצמו.
אז הוא קיבל חיים.
זה משל למה הדבר דומה, אתה תבין מיד, למשל למה הדבר. לקחת כלי, אבל הכלי הזה אין לו משמעות מצד עצמו. הכלי הזה יש לו משמעות מדמן מה שהוא מכיל. אין לו שום תיקח שקית חלב. כן? למי אכפת מן השקית? לכולם אכפת מן החלב שבתוך השקית, נכון? אבל יש שקית. עכשיו, השקית הזאת, יש לה... טוב, תגיד, בסדר, אז השקית היא קיימת בשביל החלב. לכן, אין לי מה לדאוג, לא נכון. כי השקית הזאת, אחרי זמן מה, חומר כזה, שהוא מתקלה, והוא עלול בסופו של דבר לקלקל את החלב. תגיד, מה זאת אומרת? אבל השקית קיימת בשביל החלב, והשקית תקלקל את החלב? כן, אדוני, זה ככה זה עובד. אתה שאלת, טוב. באמת הגוף קיים בשביל לגלות את הנשמה, אבל אחרי שהגוף חי, הוא קיים, הוא פועל, הוא מעכל, הוא נושם, הוא עובד, אחרי שהוא באמת קיבל את האור הזה מן הנשמה, והוא מתחיל לעבוד משלו. עכשיו, לפי איזה חוקים הוא עובד? הוא לא עובד לפי החוקים של הנשמה, הוא עובד לפי החוקים של הגוף.
יש לו חוקים משלו.
יש לו חוקים משלו, כי התפקיד של הנשמה זה היה לתת מציאות לגוף עם החוקים שלו, לא חוקים שלה.
אז אז הנה למשל יש לי קוס, וזה הכלי, ואני מלא בו מים למשל, אז המים משתחרים לתוך הקוס, וזה עדיין מים, כאילו, כמו שנאמר, לשמה שברת
את המצר. לא, המים יכולים להתקלקל.
לא, רגע, שמתי מים בתוך הקוס, והם נשארו ברעודם, הם נשארו מים. עכשיו, כל משל לא דומה בכל הפרטים של הנשמה למשל, כי הנשמה לא מתקלקלת, היא נשמה טהורה, כמו שאנחנו אומרים כל בוקר, נשמה שהפכת בי טהוריים. אין, הנשמה אין לה קלקול. לא יהיה לה קלקול, אלא הכלי, דהיינו בגוף, לכאורה פועל באופן אחר. והנשמה פועלת באופן שונה.
נכון, לא אמרנו שהיא מתקלקלת.
אז מכך, מוכרח שיש כוח אחר שמנגד לנשמה הזאת.
ש?
מנגד לנשמה, שהגיעה לגוף.
הגוף?
אבל הגוף חי מהנשמה, אמרת.
לא משנה. אחרי שהגוף חי מן... הגוף חי מן... המשל שחכמים משתמשים בו, זה המשל הבא. בא חוטב עצים, וחותך את העץ. כן. ממה אתה חותך את העץ? עם גרזן. מאיפה יש לך גרזן? כי יש לי קט של עץ עם בסופו ברזל. ומאיפה הקט של העץ? מי העץ? איזה עץ? שעכשיו אני חוטב. זאת אומרת, אתה רואה שאתה יכול להשתמש בדבר שבא מן העניין עצמו כדי להתנגד לו. זאת אומרת, אחרי... אתה חזרת על מה שאמרת, זה נכון, שהגוף קיבל חיים מן הנשמה, אבל עכשיו, שהוא קיבל חיים מן הנשמה, הגזרה האלוקית של הגוף הזה יש חוקים משלו, והחוקים האלה הם חוקים של גוף, הם לא חוקים של נשמה. הנשמה ירדה בתוך הגוף, והיא מחיה אותו, אבל היא לא מחיה אותו כנשמה, היא מחיה אותו כגוף, לכן יש לו עכשיו חוקים משלו. זה אותו דבר, הגרזן עכשיו תגיד לו, אתה לא מתבייש, אתה בתא מן העץ, ואתה חותך את העץ. אתה מגזים. זה ככה, זה החוק. אני יכול לבוא מן העץ, ולפעול נגד העץ. למה? מה זה? לא עניין של בסדר. לא שואלים אם זה מוסרי או לא מוסרי. זה מציאות.
בסדר, בסדר טכנית. כי לא ייתכן שבשמה יורדת לגוף, מחיה אותו, מושלת בו, בזה שהיא מעבר אותו, את הגוף, והגוף מתנגד לה, ולגוף אין
חיות
מצד עצמו. יש
לך חיות
מצד הנשמה.
הגוף לא מתנגד לנשמה בבחירה. הגוף קיבל חוקיות של גוף.
אבל הוא קבל את החיות שלו בנשמה, אם אני אכנס לאוטו, למשל, אני מתחיל להניע את האוטו, אם אני נוהג טוב למשל, ואני אניע את האוטו.
כן, אבל מי אמר שזה המשל הנכון?
רגע, זה המשל שלי. יש אוטו שאין לו חיות מצד עצמו, אני זה שאת מחיה אותו לכאורה, אבל אני נהג טוב. עכשיו, אני צריך לתקן את עצמי, כי אני נכנסתי לאוטו, והאוטו עושה מה שהוא רוצה, אני לא הבנתי.
כן, בואי נסביר לך. אתה נהג טוב, נכנסת לאוטו.
נגמר הסיפור, יש תחליט.
לא, ממש לא נגמר הסיפור. כי אתה לחצת חזק מאוד על הגז.
אבל אני נשמה...
חכה, אתה נשמה סופר טהורה. לחצת חזק על הגז, כי היית בטוח, בטוח, שעכשיו אפשר לנסוע מהר. ועכשיו אתה פתאום שם לב שאין לך שליטה. למה? כי האוטו ממשיך לנסוע מהר. אתה אומר לו, רק הגע, אני פה בעל הבית. אדוני, האוטו ממשיך לנסוע מהר. כי אחרי שאתה לחצת על הגז, יש לאוטו חוקים משלו.
אבל זה לא ייתכן.
זה כן ייתכן מאוד. זה מה שקורה גם בפועל במציאות.
כי אני מחליט כמה אני נוסע.
לא, לא. אתה כנראה לא נהג טוב. כי אם היית נהג טוב, היית יודע שזה בדיוק מה שקורה לכל נהג. כל נהג יספר לך שאיך הייתה לו תאונה. ככה הייתה לו תאונה. שמע, פתאום אני רציתי לקחת את הסיבוב, אבל האוטו לא ענה למה שאני... תשובה, כי זה בדיוק העניין. אתה כנהג אומנם נותן כוח לאוטו, בזה שאתה מניע אותו, בזה שאתה מדליק את המנוע, בזה שאתה מפעיל את המנוע, בזה שאתה מאיץ את הרכב. אבל אחרי שעשית... לא נכון. אחרי שאתה עשית את כל הפעולות שאמרתי, כל נהג יודע. מה ההבדל בין נהג טוב לנהג לא טוב? הנהג הטוב חושב כמוך. סליחה, הנהג הלא טוב חושב כמוך. שמה? שיש לו כל הזמן שליטה על הרכב. זהו, וזה לא נכון. כי הנהג הטוב...
המציאות לא משתנה.
ודאי. לא רק זה. לא רק זה. יש המון נתונים שעושים כאן. ועכשיו המכונים. טוב, רגע, אנחנו חייבים לסיים, לסכם, בגלל שאנחנו צריכים לסיים פה את השיעור. אבל בכל מקום, החשבון הזה שבין גוף לבין נשמה, זה חשבון רציני מאוד. מה שלא יהיה צריך לדעת ולהיות מודע לזה. זה מאוד מתאים דווקא למשל הזה של הנהג והאוטו. כי אתה, הנשמה, משתמש, יש לך גוף, אתה אומר, אני בטוח, טוב, הכל ילך בסדר. אם אני בתוך הגוף, אז בטח הוא יענה רק לכל הדרישות שלי, והוא יפעל רק לפי... לא, אתה צריך להיות מודע לזה, שלגוף יש חלקים שפועלים באופן עצמאי, לכן הרמב״ם אומר, בשמונה פרקים, הוא מברר את זה היטב, שיש דברים באדם, שהם לא נתונים לבחירתו. יש חלקים בנפש שהם תחת בחירת האדם, ויש חלקים בנפש שהם לא תחת בחירת האדם. אדם יכול לבחור לבלוע רעל או לא. עד כאן, הוא יכול לבחור.
אבל הנשמה היא
מושלמת. הנשמה היא מושלמת, אבל היא לא בעולם שלה.
אבל היא יורדת...
לא, אז לכן כרגע היא פועלת כנשמה, אבל היא לא פועלת כנשמה שנמצאת במציאות האידיאלית של הנשמה. היא כנשמה שפועלת במציאות המצומצמת של העולם.
כבוד הרב, היא לא משתנה.
רק רגע, זה לא דיברנו על הנשמה. הנשמה היא נקודת החיים שבאדם. נקודת החיים שבאדם, כשאתה בעצמך פועל, חושב ומשתמש בכל כוחות הנפש שבך, אל תחשוב שכל רגע אתה בא ואתה אומר, הנה נשמתי כאן. זה מאוד לא נכון. זה לא נכון, זה לא נשמתך כאן. הנשמה שלך היא חבויה במקום מאוד מאוד עמוק, במציאות החיים שלך. אם הנשמה הייתה גלויה כמו שהיא גלויה בשמיים, אז היה משהו אחר. זה לא נכון. לא, מה שאתה אומר, אלוקיי, נשמה שנתת בי תאורה, הנשמה היא תאורה, אבל אתה... כשאתה פועל כאדם, זה לא נשמת פלוני שעכשיו פועלת. לא, מה פתאום?
זה חלק האחר, יש עוד...
זה לא נכון, זה לא נשמת פלוני שפועלת.
מישהו יכול לעשות טעות, וזאת לא הנשמה.
מה?
מישהו יכול לעשות טעות, וזאת לא הנשמה.
טוב, אנחנו נברר את הנקודה אם אתה רוצה, מי צריך לעשות טעות ומי יכול לעשות טעות. אבל מה שלא יהיה צריך לדעת, אנחנו לא נשמה הפועלת בעולם. אנחנו נשמה שנמצא, שעליה יש נפש, ועליה יש גוף, וכך 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 וכך, עד שבסופו של דבר יש לך מציאות אדם. מציאות אדם דבר מאוד מורכב. זה לא נשמה שמסתובבת עכשיו בעולם, ובדיוק פועלת כנשמה כמו שהייתה פועלת בשמיים. זה רחוק מאוד מזה. טוב, שבוע טוב.